התחושה שלי הייתה שאין טעם כבר להמשיך עם המורה נבוכים של הרמב״ם. בסך הכל הבנו את העיקרון של נדמה לי, אני מקווה שהבנו את העיקרון של התארים השליליים. הפרק הבא בעצם מוקדש לשאלה מה עדיפותם של החכמים על הטיפשים. אם מנקוב אוכל הטענה של תארים שליליים זה שאנחנו לא יודעים שום דבר, אז מה אנחנו מרוויחים? אבל את זה כבר הסברנו בתוך הדברים מנקוב אוכל. הפרק השלישי דיברנו על משל הפיל, אז בסך הכל כבר אני חושב שזה מוצע. מה שרציתי לעשות עכשיו זה להתחיל קצת לדון ביחס של תורה ומוסר, שגם קצת יצא לנו כבר לגעת בזה כמובן בשנים הקודמות, ולנסות לעשות קצת גם לעשות דיון מסודר קצת גם על העניין הזה. אני צריך לחשוב איזה טקסטים כדאי לראות אחר כך, אבל היום אני רוצה לדבר קצת על איזשהו מבוא, זאת אומרת ניתוח מושגי אפשר לומר, ואז עוד פעם ניתן איזושהי מסגרת ובתוכה אפשר אחרי זה להכניס לראות מקורות כתובים. טוב, כשאנחנו עוסקים בשאלת היחס בין תורה ומוסר, בדרך כלל זה מעורר אצלנו איזושהי תחושת קונפליקט. בעצם זה עולה בהקשרים של התנגשות, של התורה או ההלכה או כן, אומרת משהו אחד והמוסר אומר לנו משהו אחר, והקונפליקט הזה הוא מטריד בכמה מישורים. א', איך זה ייתכן? זאת אומרת, האם זה לא סתירה לוגית להאמין בערך והיפוכו? השאלה השנייה זה איך זה ייתכן לא במישור הלוגי אלא במישור הפילוסופי, המטה הלכתי. אני מפרט עוד יותר בהמשך, אבל רק בינתיים רק סקיצה. והרובד השלישי זה מה לעשות. זאת אומרת, יש קונפליקט, עכשיו צריך לדעת מה לעשות בפועל. אז נחזור, אלה בעצם שלושת המישורים. בואו ננסה רגע...
למה נקודת הנוצר שיש קונפליקט?
מה?
לא,
אני עוד לא אמרתי. אני רק אומר שהתחושה שאנחנו מדברים על תורה ומוסר, בדרך כלל נדמה לי שהקונוטציה היא קונוטציה של קונפליקט. בהקשר הזה עולים.
כמו תורה ומדע.
כן, בדיוק. בהקשר הזה בעצם עולים הדיונים של תורה ומוסר. עוד מעט אני אדבר על השאלה האם יש ואיך זה יכול להיות וכו'. זה חלק מהדיון. אז אני אתחיל אולי במישור הלוגי. כן, אז יש...
מקור הסמכות.
אה?
מקור הסמכות של
ה... מה עם מקור הסמכות?
זאת המחלוקת בין המוסר. המוסר הוא טבעי.
לא, אני דווקא לא רואה את זה כך. אני אדבר על זה עוד רגע. אני לא רואה את זה כך. אז המישור הלוגי, המישור הפילוסופי, המטה הלכתי, מחשבתי וכו', ומישור הפרקטי. מה לעשות? ההכרעה. זה בעצם, זה סדר העבודה. אז נתחיל במישור הפילוסופי. במישור הפילוסופי, השאלה האם אין סתירה לוגית שבעצם קיומו של קונפליקט ערכי. לכאורה, איך אפשר להאמין או להיות מחויב לדבר והיפוכו? לכאורה, לא יכול להיות בכלל שיש קונפליקט, אז למה צריך לחשוב איך פותרים אותו? לא ייתכן. יש פה איזושהי סתירה לוגית. משהו פה, אם יש קונפליקט, זה מה שהתבלבלנו. זאת אומרת, משהו פה, לא עשינו את החשבון נכון, כי זה פשוט לא יכול להיות. זה לא נכון. זה אפשר לשלול על הסף.
למה חייב להיות קונפליקט?
מה?
למה חייב?
לא, אני אומר, אם. אני אומר, בהנחה שיש, או האם ייתכן שיש. אחרי זה נראה, לא אמרתי שחייב להיות. אני דן בדיוק בשאלה הזאת. קודם כל, אני כבר לא מדבר אפילו על קונפליקט בין שתי מערכות ערכים, מוסר והלכה, או מוסר ותורה. בואו נדבר בתוך מערכת ערכית אחת. גם בתוך מערכת ערכית אחת יכול להיות קונפליקט, ואין בזה שום בעיה לוגית. אני לא יכול כמובן לומר שאני גם דוגל בעליונותו של ערך החיים וגם לא דוגל בעליונותו של ערך החיים. זו סתירה לוגית ברורה, אבל זה לא מה שנקרא קונפליקט בדרך כלל בין ערכים. קונפליקט בין ערכים הוא בדרך כלל משהו מהסוג, דיברנו פעם, אני חושב, על הדוגמה של סרטר, על התלמיד של סרטר, אני חושב שדיברנו על זה מתישהו, לא זוכר באיזה הקשר, שהוא בתקופת השואה, אז בא אליו סטודנט שלו, ומתייעץ איתו בדילמה מוסרית. הוא, אבא שלו משתף פעולה עם הנאצים, אח שלו נרצח על ידי הנאצים, ואמא שלו מבוגרת וחולה, צריך לטפל בה. עכשיו הוא מתלבט, מצד אחד הוא חושב לברוח ולהצטרף לצבא צרפת החופשית, להילחם עם דגול, להילחם נגד הנאצים. מצד שני, אז מי יטפל באמא? נשארת לבד. יש לו דילמה, מה עושים במצב כזה? ננסה רגע לראות מה זה אומר הדילמה הזאת, מה עומד פה מול מה? זה סתירה לוגית שיש דילמה כזאת? נראה ברור שלא. אין שום בעיה, זה דבר שמלווה כל אדם, אני חושב, דילמות, עוד פעם, בעוצמות שונות, אבל...
סיטואציה.
כן, זאת אומרת שנגיד ככה, יש פה התנגשות בין שני ערכים שונים, שהערכים מצד עצמם לא סותרים. הסיטואציה יצרה מצב שאם אני שומע לערך אחד, אז אני אמור להתנהג X, ואם אני שומע לערך אחר, אני אמור להתנהג לא X. הערכים כשלעצמם אין ביניהם התנגשות. זה לא כמו להאמין בעליונותו של ערך החיים, וגם לא להאמין בעליונותו של ערך החיים. זה סתירה לוגית. כיוון שזה ערך והיפוכו. אבל כאן זה שני ערכים שלא מדברים אחד עם השני. זה סתם שני ערכים בלתי תלויים. אחד מהם זה יילחם ברוע, והשני זה לעזור לאמא המבוגרת. מה הקשר ביניהם? בדרך כלל כשעושים את זה, זה לא סותר את להילחם ברוע, ולהפך. פה נוצרה סיטואציה ששני הערכים האלה לא יכולים להתקיים ביחד. אני לא יכול, אי אפשר לקיים שניהם בשפה ההלכתית.
אבל זה ביום יום שלנו, עושים סדר עדיפות.
כן, בסדר, אני רק אומר, אני מנסה להראות, עוד לפני השאלה מה עושים, קודם כל, עצם זה שזה קיים, אין בזה שום סתירה לוגית. דוגמת השוקולד החביבה עליי כל כך, שאני רוצה לאכול שוקולד כי הוא טעים, ולא רוצה לאכול שוקולד בגלל שהוא לא בריא. יש בזה איזושהי סתירה? זה שום סתירה. יש אספקט מסוים שמוביל אותי לא לרצות לאכול שוקולד, ואספקט אחר כן. אם הייתי אומר שזה מאותו אספקט עצמו, גם כן וגם לא, זאת סתירה לוגית. אבל אם זה משני אספקטים אחרים, למרות שמובילים לקונפליקט במישור המעשי, אבל בין האספקטים עצמם, הערכים עצמם, אין סתירה. אז אין בזה שום בעיה לוגית. דבר כזה קורה מעשים שבכל יום. אז לכן הדברים האלה הם לא צריכים להטריד אותנו במישור הלוגי. כן, בתוך המוסר, בתוך ההלכה, ודאי, פיקוח נפש בשבת. עכשיו, גם בקונפליקטים האלה, נגיד בקונפליקט הלכתי, לדוגמה, צריך להבחין בין שני סוגי קונפליקטים. גם הלכתי, אבל גם מוסרי. זאת אומרת, יש שני סוגי קונפליקטים.
בהלכתי יש בדרך כלל הכרעה.
מחפשים הכרעות. באלה שיש בגמרא הכרעה יש, אבל יש... אני יכול לחשוב על קונפליקטים שאי אפשר למצוא הכרעה ישירה בגמרא, אולי תצליח להסיק בצורה כזו או אחרת. מה לא עסקה בהם? יש שני סוגי קונפליקטים. קונפליקט אחד זה כאשר ההתנגשות הפרקטית, היא תמיד פרקטית, כי התנגשות בין הערכים זאת סתירה, היא ההתנגשות שהמימוש של הערכים מוביל לכיוונים מנוגדים. שההתנגשות הזאת היא מהותית. זאת אומרת, תמיד כשאני רוצה לקיים את ערך א', זה עובר על ערך ב'. בהגדרה. למשל, החובה למחות את המלאק, תמיד מתנגשת באיסור לרצוח. זה הגדרה בלתיים. זאת אומרת, אני לא יכול לקיים את מחיית המלאק בלי לעבור על האיסור לרצוח. תמיד זה יהיה כרוך בקונפליקט מול האיסור לרצוח. זה סוג אחד. סוג אחר זה פיקוח נפש ושבת. פיקוח נפש בשבת, באופן עקרוני בשביל לשמור שבת לא צריך לסכן את החיים בדרך הנורמלית. או בשביל לשמור את החיים לא צריך לחלל שבת, גם כן בדרך הנורמלית. אבל יש סיטואציות שבהן נוצרת התנגשות. זה מצב שונה. Okay? עכשיו, אם ההתנגשות היא התנגשות מהותית, אז בהקשר התורני המצב פשוט יותר. כיוון שאם התורה אומרת למחות את המלאק, אז היא עצמה כבר אמורה לקחת בחשבון גם את הבעיה של איסור רצח שיש בזה. כי הרי אין מחיית המלאק בלי רצח. אז לכן, אם אני מחויב למה שהתורה אומרת, אז אני מניח שהתורה לקחה את זה בחשבון ואמרה לי, בכל זאת זה גובר. זאת אומרת, מחיית המלאק גובר על איסור רצח, או לפחות על רצח של המלאקים. בסדר? שיכול להיות שגם איסור הרצח שם הוא פחות. לא משנה, אפשר לנתח את זה בכל מיני צורות. אבל במקום שיש התנגשות מקרית, כמו פיקוח נפש ושבת, זו דילמה. כשיש התנגשות מקרית, אין לי דרך מתוך הציווי של התורה להוציא הכרעה, נכון? איך אני יכול לדעת מה לעשות? התורה אומרת לשמור שבת, התורה אומרת פיקוח נפש. עצם האמירה של פיקוח נפש לא אומרת שזה דוחה שבת. עצם החובה לשמור שבת לא אומרת שזה דוחה פיקוח נפש או לא דוחה פיקוח נפש. אתה לא יכול להוציא את זה מעצם הופעתו של הפסוק בתורה, בניגוד לדילמה של המלאק. אוקיי? אז עכשיו אני צריך לחפש פתרון, איך מכריעים את הקונפליקט הזה. אוקיי? אבל זה בשלב השלישי, אנחנו עוד לא במישור השלישי. אני רק במישור הראשון. במישור הראשון אני מדבר על השאלה, האם מבחינה לוגית בכלל אפשרי קיומו של קונפליקט ערכי? אז נראה לי שהתשובה היא די ברורה שכן. אוקיי? השאלה היותר מעניינת זה, האם זה אפשרי ברמה הפילוסופית? עכשיו פה, בוא נגיד, קונפליקט שהוא בתוך עולם המוסר או ההלכה, ברור זה אפשרי פילוסופית, אין עם זה שום בעיה. אבל קונפליקט בין הלכה לבין מוסר, זאת שאלה פחות ברורה האם הוא בכלל ייתכן. דווקא הקונפליקט בין המערכות פחות סביר, נראה אם אפשרי, אבל פחות סביר מאשר קונפליקט בתוך המוסר או בתוך ההלכה. ולמה? יש כאלה שיאמרו שהתורה בהכרח, מה שהיא אומרת, אמור להיות ההתנהגות המוסרית ביותר. כשיש לי התנגשות בתוך העולם ההלכתי, כמו פיקוח נפש ושבת, אין איזה בעיה עקרונית. התורה אומרת לשמור על הנפש, התורה אומרת לשמור על שבת, זה בסדר גמור, אין איזה שום בעיה. אבל במקום שבו יש לי התנגשות בין הלכה לבין מוסר, אם ההלכה אומרת בסיטואציה מסוימת לעשות כך, אז יאמרו רבים שאם ככה, זאת כנראה גם ההתנהגות המוסרית הנכונה, אחרת למה ההלכה אומרת את זה. אז לכן לא ייתכן לשיטה הזאת בכלל שיהיה קיים קונפליקט בין מוסר לבין הלכה, למרות שבתוך המוסר עצמו או בתוך ההלכה עצמה יכולים להתעורר קונפליקטים. אוקיי? אבל זה שכמובן לא שיקול לוגי, זה שיקול פילוסופי או מטה הלכתי, מטה תורני, איך שתקראו לזה. זאת אומרת, אין בעיה לוגית בקיומו של קונפליקט כזה, אבל בתפיסת התורה, או האמונה, או בתפיסת הקדוש ברוך הוא, האלוקות שלנו, יש כאלה שמוטרדים מאוד מהעניין הזה. איך זה יכול להיות שהתורה מצווה עליי לעשות משהו שהוא לא מוסרי? אז פה באמת אנחנו צריכים להיכנס לאיזשהו מיפוי של השאלה ברובד השני. זאת אומרת, האם ייתכן בתפיסת העולם המוסרית וההלכתית או התורנית, האם ייתכן שקיים קונפליקט כזה לא לוגית, לוגית זה ייתכן, אלא פילוסופית או מטה-אתית, מטה-הלכתית. האם ייתכן דבר כזה, מבחינת איך שאנחנו תופסים את המוסר ואת ההלכה ואת היחסים ביניהם. אז כאן יש כמה גישות אפשריות. הייתי מחלק אותם אולי לשתיים שהן שלוש. זאת אומרת, גישה אחת אומרת שלא ייתכן קונפליקט, וגישה שנייה אומרת שייתכן קונפליקט. זה השתיים בגדול. הגישות שאומרות שלא ייתכן קונפליקט מתפצלות לשתיים. לכן אמרתי שתיים שהם שלוש. למה? כי יש שתי תפיסות הפוכות ממש, אחת של השנייה, שמובילות שתיהן למסקנה שלא ייתכן קונפליקט. תפיסה אחת כמובן מזהה את המוסר עם ההלכה, התפיסה השנייה מזהה את ההלכה עם המוסר. הצד השווה לשתיהן זה שאם יש זהות אז לא ייתכן קונפליקט. אני אפרט קצת יותר. התפיסה שמזהה את ההלכה עם המוסר, זו תפיסה שאומרת שכיוון שמטרתה של ההלכה, או התורה בכלל, היא להביא לעולם המוסרי ביותר האפשרי, אז ברור שהצו ההלכתי הוא המוצא המוסרי ביותר שיכול להיות. אז לכן ברור שלא ייתכן קונפליקט בין ההלכה לבין מוסר. אם ההלכה אומרת משהו, זה כנראה גם מה שהמוסר אומר. אוקיי? זה נגיד התפיסה של הרב קוק. אני הזכרתי את זה אולי מתי שאני לא זוכר כל איזה הקשר. זו תפיסה שאפשר למצוא הרבה אצל הרב קוק. התפיסה שאומרת שלא ייתכן קונפליקט כזה, האמירה ההלכתית היא בהכרח האמירה המוסרית העליונה ביותר. זה כנראה המוסר הכי מוסרי שיש.
זה החזוניש.
החזוניש הולך בכיוון, לפחות במקומות מסוימים, אני לא מקבל את הפרשנות הזאת למעשה לחזוניש, אבל נגיד באמונה וביטחון המפורסם, עם השני מלמדים וכל הדברים האלה, שם דווקא תפיסה הפוכה, שמובילה גם היא לזהות. כי הוא רוצה לטעון, אין דבר כזה מוסר. לא שההלכה תמיד מובילה לפתרון המוסרי ביותר, אלא מוסר משמעותו, מה שההלכה אומרת, זה הגדרה. זאת לא טענה, זה הגדרה. מה זה מוסר? מה שהקדוש ברוך הוא החליט, צריך לעשות. גם בתפיסה הזאת אנחנו מגיעים למסקנה שלא ייתכן קונפליקט בין הלכה למוסר, כמובן, כי זה בכלל לא שתי קטגוריות. התפיסה הראשונה אומרת זה כן שתי קטגוריות באיזשהו מובן, אבל רק במובן תיאורטי לחלוטין. תכלס זה מתלכד. זאת אומרת, הרב קוק, כן, מה שהוא אומר, זה שבסופו של דבר ההלכה זה האופן הכי טוב לממש את המוסר. אז זה לא באמת שתי קטגוריות גם לפי הרב קוק. בסדר? בעצם ההלכה זה האופן לממש את המוסר בצורה הטובה ביותר. החזון איש אומר הפוך. זאת אומרת, הרב קוק אומר אין דבר כזה הלכה. הכל מוסר. החזון איש אומר אין דבר כזה מוסר. הכל הלכה. החזון איש עוד פעם, הוא לא אומר את זה לדעתי, אבל מה שנראה מדוגמת המלמדים שלו באמונה וביטחון. אז שתי התפיסות האלה שהן לכאורה הפוכות לחלוטין, מוביל... מה?
לפי החזון איש אין דבר כזה שנקרא מוסר?
לא, אין. מה שההלכה אומרת, זה צריך לעשות. אין שום דבר מעבר לזה, אין לא יותר ולא פחות. מה שההלכה אומרת.
בכלל למה להשוות את זה.
כן, אין... אין קטגוריה אחרת.
זאת אומרת, אין
בן אדם טבוע... טבוע, הוא לא מכחיש עובדות. במקום שזה מתנגש עם ההלכה, אז תיקח כדור. אתה בנוי לא נכון.
אתה חולה, אתה...
כן, בדיוק, אתה בנוי לא נכון, צריך תיקון. לך לחכם לקבל תיקון. סיגופים בשלג קצת, או דברים כאלה, יסדר לך את כל הבית. בסדר? זה העיקרון. עוד פעם, אני לא חושב שהחזון איש אמר את זה. זאת אומרת, אבל ככה תולים בו, יש הרבה שתולים בו את התפיסה הזאת, אז אני כרגע משתמש בו רק כשם קוד למי שמחזיק בתפיסה הזאת. בסדר? כי זה קצת לשון הרע עליו להגיד את זה.
אבל זאת עצם, האם באופן כללי אפשר לקרוא את זה הגישה העכשווית בעולם החרדי?
יש נטייה חרדית כזאת, כן. אני לא הייתי אומר שכל החרדים כאלה, אבל כן, בהחלט יש לזה קורלציה עם תפיסת עולם חרדית ולא חרדית, לוויכוח הזה.
טוטליות.
כן. עכשיו, יש עוד נקודה שהיא עוד... מחלוקת פילוסופית, מכירה, שואלים על זה פילוסופית, בשפה הישיבתית, שהיא לא מה שאני מתכוון אליה. אז אני רק אסביר את זה כדי להבהיר למה אני לא מתכוון אליה. מה שנקרא דילמת אוטיפרון. דילמת דיאלוג אפלטוני, כן, שנקרא אוטיפרון, ששם יש שאלה, האם האלים רוצים את הדבר מפני שהוא טוב, או שהוא טוב מפני שהאלים רוצים אותו. זה ניסוח חלילי, אבל זה לא משנה, אפשר לתרגם את זה גם לקדוש ברוך הוא. אז האם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה כך כי זה טוב, או שזה טוב בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה?
זה אותו, זה מקביל לגמרי ל...
לכאורה, אבל אני רוצה קצת להסביר למה אני חושב שזה לא מקביל. אני לא מתכוון לדילמה הזאת. זאת אומרת, למה? כי שם הדיון הוא לא בשאלה, שם הדיון הוא בשאלה, האם לטוב יש איזשהו מעמד עצמאי שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא? לא צריך את הקדוש ברוך הוא בשביל הקטגוריה, מה שלייבוביץ' תמיד אמר, שהמוסר זה קטגוריה אתאיסטית. זאת אומרת, לא, זה להפך, מוסר מהותו זה שהוא לא צריך איזשהו מצווה עליון טרנסנדנטי כזה, אלא הוא קטגוריה אנושית, קטגוריה שמוציאה את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, ואז השאלה, עכשיו מי שכן מאמין בקדוש ברוך הוא, עדיין, וזה אגב הפתרון להרבה סתירות אצל לייבוביץ', פעם ראיתי מאמר של, קראו לו מהקיבוץ, גולדמן, ליעזר גולדמן, שהוא דיבר על, יש סתירה אצל לייבוביץ' מאוד מהותית, ומצד אחד כל הזמן אומר שמוסר זה קטגוריה אתאיסטית, מצד שני כל הזמן הוא נוזף בנו נזיפות מוסריות, כיבוש משחית, וזה, ופה ושם, היודונאצים וכל מיני דברים כאלה. איך הדברים האלה מתיישבים? אז זה מאוד מתיישב, אני חושב שגולדמן קלה בהחלט למטרה. אין בזה שום בעיה, זה לא סותר כלום. זאת קטגוריה אתאיסטית שאני מחויב לה. אני מחויב לקטגוריה הזאת כאדם, ואני מחויב לקטגוריה הלכתית כאדם דתי. ונכון, לפעמים אני בקונפליקט. עוד רגע נגיע לשאלת הקונפליקטים. לכן זה לא סותר בכלל. אבל אני לא מסכים עם לייבוביץ' בזה שזאת קטגוריה אתאיסטית. זאת אומרת, הדיון בדילמת אוטיפרון הוא בשאלה, האם גם הקדוש ברוך הוא, זה דיון תיאולוגי, האם גם הקדוש ברוך הוא יכול להיות כפוף למשהו שהוא לא רצונו? כביכול, המוסר קובל את ידיו של הקדוש ברוך הוא וקובע לו מה לדרוש מאיתנו. זאת אומרת, הוא בורא הכל, הוא יוצר הכל, הכל תלוי בו. זאת בעיה תיאולוגית מאוד לא פשוטה להגיד דבר כזה. מצד שני, אבי סגי כתב על זה דת ומוסר, יש לו ספר, הוא קורא לזה מצה, כן? יש לזה ראשי תיבות באנגלית, אני לא זוכר את הראשי תיבות, מוסר כצו האל, כן? זאת אומרת, שהמוסר זה פשוט ציווי האלוקי, זה המוסר. אין, לא ייתכן שיש קטגוריה בלתי תלויה בציווי האלוקי שקוראת, שנקראת מוסר, והקדוש ברוך הוא כביכול כבול לעקרונות המוסריים. הוא לא יכול להיות כבול לכלום, הוא יצר הכל. כן, יש פה באמת בעיה תיאולוגית לא פשוטה.
זה מה שתנית בחזוני שלו.
מה?
זה החזוני.
עוד רגע נראה אם זה החזוני שלו. עוד שנייה, אני בינתיים עוסק בדילמת הטיפרון. עוד רגע אני אחזור ל...
לא, מה שאבי סגי אומר.
מה?
מה שאבי סגי אומר.
לא, לא, אבי סגי רק מציג את הדילמה. הוא אומר, יש שתי אפשרויות להבין. או מצה, מוסר כצו האל, או לא. או שמוסר יש לו, הוא קטגוריה עצמאית. הוא פשוט מחדד את הדילמה של הטיפרון. אז מה? יכול שכן משתנה. זה עניין אחר. זה לא אומר שזה לא ציווי של הקדוש ברוך הוא. ציווי של הקדוש ברוך הוא, פונקציה של הנסיבות, של החברה, של המבנה שלה, של הערכים שלה. זה לא בהכרח. אולי נדבר על זה בהמשך. אז הדילמה של הטיפרון מדברת על היחס בין הקדוש ברוך הוא למוסר. לא על היחס שלי לשתי רמות החיובים, הלכה ומוסר. אני רוצה לטעון שדילמת הטיפרון זה שטויות בהקשר הדתי. אין לי ספק שהקדוש ברוך הוא יצר גם את המוסר, כחלק מזה שהוא יצר את העולם. ועדיין את הדילמה הראשונה אפשר לנסח. לכן אני אומר, זה לא אותו דבר. כמו שאני אומר שגם המוסר, וזה דיברנו על ההוכחה מכוח המוסר, ודיברנו על הוכחות לקיומו של אלוקים, אז ניסיתי להסביר למה לדעתי תפיסה מוסרית, אתאיסטית, היא לא עקבית. יש אנשים חילוניים לא פחות מוסריים לדעתי מאנשים דתיים. אז אני לא מקבל את ההבחנה הזאת שאם אין אלוקים במקום הזה והרגוני, כן? שאם אין אמונה, זה אומר שאנשים לא מוסריים, או פחות מוסריים. אני לא חושב שזה עומד במבחן העובדות.
מבחינת מוסר, כן?
לא, אבל אלוקים, כן, אלוקים מצווה, לא פיקציות. אבל, מה? לא, חוקים במדינה זה משהו אחר. אני מדבר על שאלות מוסריות, על קיום החוקים, בסדר, מפרדים מהשוטר. מדבר על שאלות מוסריות. שאלה אם החברה החילונית היא פחות מוסרית מהחברה הדתית, אני בכלל לא חושב כך. לא, לא בהכרח. אבל הטענה שלי היא אחרת, היא טענה תיאורטית. זאת אומרת, האתיקה בעולם התאיסטי היא לא עקבית. זאת אומרת, אותם אנשים שמתנהגים באופן מוסרי, הם שוטים. הם מוסריים, אבל שוטים. זאת אומרת, אין היגיון להתנהג באופן מוסרי בעולם אתאיסטי. זאת טענתי. אבל זה דיון אחר, עשינו אותו פעם. אני לא אחזור אליו כאן. אז לכן, אבל אני אומר את זה רק כהקדמה לזה, שמבחינתי שתי כנפי הדילמה, גם החזון איש וגם הרב קוק, שתיהן מניחות צד אחד בדילמת הטיפרון. זאת לא אותה דילמה. הצד שאומר שהמוסר הוא יציר כפיו או פיו של הקדוש ברוך הוא. ועדיין, יש מקום לשאול, האם יש דבר כזה? זאת אומרת, האם באמת ההלכה בסך הכל זה האופן לממש בצורה הטובה ביותר את המוסר, או שיש למוסר איזשהו קיום עצמאי. קיום עצמאי אין פירוש המנותק מהקדוש ברוך הוא. המוסר גם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מנותק מההלכה. זאת אומרת, יש לו איזשהו מעמד עצמאי, ועכשיו השאלה היא מה היחס בין ההלכה לבין המוסר, ששניהם צווים מכוחו של הקדוש ברוך הוא. המחויבות שלי לשניהם היא מחויבות שיונקת מהאמונה שלי, או המחויבות שלי לצוויו של ציפיותיו אולי של הקדוש ברוך הוא.
אבל אתה מוציא את האמונה של אלוקים עצמו כחלק מהמוסר.
למה?
כאילו להאמין בזה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי את הדברים שהוא קיים,
וזה
גם מוסר.
למה זה מוסר?
זה הכרת הטוב.
לא, הכרת הטוב. אם אני לא מאמין בזה שהוא יצר אותי, אז למה שתהיה לי הכרת הטוב כלפיו? מה שאני מאמין, אני מאמין. זה בן אדם עושה את הפילוסופיה שלו ומגיע למסקנות שלו. מה זה קשור למוסר?
זה יושר. יש משהו מוסרי בלהאמין בזה.
הוא עושה שיקול, הוא הגיע למסקנה שאין. אז למה זה שייך למוסר? זאת מטאפיזיקה. שאלה אם אתה מאמין בקיומו של אלוקים או לא. אם אתה מאמין בקיומו של אלוקים, והוא ברא אותך, והוא דורש
ממך...
לא.
מה זה מוסר? זה משהו שמתקיים למבנה הנפשי?
לא, לא, זה, את כבר מניחה פה עוד הנחה שאני לא בטוח שאני מסכים לה. אז זה אולי, אבל נראה את זה בהמשך. אז רציתי, את הדילמת הטיפרון הבאתי כדי לחדד למה אני לא מתכוון. אז כשאני שואל את השאלה, אני שואל את השאלה במישור של מה היחס בין שתי מערכות הנורמות, מבחינתי. לא השאלה האם יש איזושהי נורמה שלא תלויה בקדוש ברוך הוא, שתיהן תלויות בקדוש ברוך הוא. אבל עדיין אני יכול לשאול את עצמי, האם זה שתיים באמת? או שמה ההלכה מטרתה להשיג את המוסר בצורה טובה ביותר, בעצם זאת רק מערכת אחת. או שלא, יש קטגוריה של מוסר, יש קטגוריה של הלכה, ולכן יכול להיות שיש קונפליקטים. וגם אם אין קונפליקטים, אמרתי, יש שתי אפשרויות, הרב קוק והחזון איש. או שאין דבר כזה מוסר, או שאין דבר כזה הלכה. אבל הם לא מתווכחים עם זה שכל מה שיש זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. לכן הדילמה תותיפון זה לא הדילמה שעליה אני מדבר כאן. אוקיי? זה משהו אחר. אז בעצם, שתי האפשרויות שתיארתי בינתיים, זה התפרטות או הסתעפות של התפיסה שאומרת שלא ייתכן קונפליקט בין הלכה למוסר. או בגלל שאין דבר כזה מוסר, הכל הלכה, או בגלל שאין דבר כזה הלכה, כי הכל מוסר. יש הלכה, אבל הלכה זה רק האופן להגיע למטרות המוסריות, או להתנהגויות המוסריות. דוגמה לדבר, עוד פעם דוגמה חביבה עליי, כבר בטוח הבאתי אותה יותר מפעם אחת, של הרב דסלר על שקר. בסדר, שהרב דסלר, הגמרא אומרת הרי שיש כמה דברים שמחמתם מותר לשקר, הוא אפילו צריך לשקר בנסיבות מסוימות, באלו מציאות, למשל, תלמיד חכם משנה בדיבורו בשלושה דברים, אז יש עוד דברים, בפני השלום, יש כל מיני היתרים או אפילו חיובים לשקר במקומות מסוימים. לפי ההלכה, למרות שאיסור לשקר לא ברור מה בדיוק מעמדו ההלכתי, אין איסור כזה. לא בבית דין, בכלל, באופן כללי לשקר. אין איסור הלכתי פורמלי כזה. יש מדבר שקר תרחק, אבל גם שם אין לאו כזה, זה לא נמנע בשום מקום, זה לא איסור הלכתי במובן הרגיל. אז הטענה היא שבמקרים האלה מותר לשקר. הרב דסלר אומר שכשאני משקר בסיטואציה כזאת, זה בכלל לא שקר. אני אומר אמת, כי זה מה שצריך להגיד. כשאני אומר את מה שצריך להגיד, זה אמת, זה לא שקר. עכשיו, השאלה למה הוא מתכוון. אם הוא מתכוון לאמירה סמנטית, אז לא מעניין. בסדר, אז הוא מגדיר אמת ושקר אחרת ממני. מה אכפת לי? זה סתם מילון.
על עובדה.
מה? על עובדה, כן.
עובדה לא נכונה.
כן, אז הוא אומר, זה לא שקר, זה אמת.
איך
אפשר
לדבר כאמת?
אז אני אומר, תלוי. אם אנחנו מדברים על המישור הסמנטי, אז אתה אומר, זה ייתכן, אני אומר מצד שני, למה זה מעניין? בסדר, אז אתה קורא לזה אמת, ואני קורא למשהו אחר אמת. מה זה חשוב? בוא נסנכרן את המושגים, כדי שנוכל להתחיל לדבר. הרי אין טעם להתווכח על משמעות של מילים. אז לכן לא נראה לי שזאת כוונתו, לספר לי מה המשמעות של המילה אמת. זה מילון, זה לא מעניין. נכון? אז מה? אז מה הוא כן מתכוון? הוא מתכוון לאמירה ערכית. הוא מתכוון לטעון שכאשר אני משקר בנסיבות שבהן זה מוצדק, או אפילו מתחייב, אולי צוותי אפילו לשקר, במקומות ההם אין מחיר למה שאני עושה. זאת אומרת, אין שום בעיה מוסרית בזה. להבדיל מהתפיסה שאומרת, יש בעיה מוסרית בזה, אבל מה לעשות? משהו אחר גובר על הבעיה המוסרית הזאת, ולכן צריך לשקר, כן? נגיד, בשפה ההלכתית, הייתי מגדיר את זה כהותרה מול דחויה. בסדר? פיקוח נפש בשבת, זה השאלה בין הראשונים או בין האחרונים, האם זה הוטרה או דחויה? בגמרא לא מופיע על פיקוח נפש בשבת, זה מופיע על טומאה הוטרה בציבור, אבל הביטויים משמעותם זה שפיקוח נפש, כשאני מחלל שבת לשם פיקוח נפש, האם חיללתי שבת? רק זה היה מוצדק, כי זה פיקוח נפש, או שלא, זה בכלל לא נקרא חילול שבת, כי עשיתי הרי את מה שההלכה אומרת. זה לא נקרא חילול שבת. זה לא חילול שבת, בדיוק. אז זה מה שנקרא אוטרה. לא עברת איסור בכלל. דחוי הפירושו, עברתי איסור, אבל האיסור נדחה. הוא נדחה בפני דבר יותר חשוב. בסדר? אבל יש פה מחיר, זה לא... עכשיו, זה סתם הערה בסוגריים, על זה צריך להקדיש בנפרד שיעור. אין שום נפקמינה אם זה אוטרה או דחוי. שום נפקמינה שבעולם. אני לא מכיר. כל המפלפלים בזה, ראשונים ואחרונים וזה, שום נפקמינה שבעולם. אני אתן לכם פרס, מי שיביא לי נפקמינה לדבר הזה. מישהו פעם אמר לי, אחרי שהנפקמינה המקובלת ביותר זה השאלה, האם אפשר לחלל שבת גם במקום שלא צריך את זה בשביל הריפוי? זה ודאי לא נפקמינה. כי אם לא צריך את זה בשביל הריפוי, אז זה לא הותר. מה הותר? הותר רק מה שצריך בשביל הריפוי. אז מה זאת אומרת? למה אם זה אוטרה, אז מותר לחלל שבת גם כשלא צריך? המגיד משנה באמת אומר שאפשר לחלל שבת גם כשזה לא דרוש בשביל הריפוי. במקום שיש חולה, זה יום ראשון היום, לא שבת. זאת אומרת, אתה יכול, כן, כמעט. זאת אומרת, אתה יכול לעשות מה שאתה, כל צורכי החולה, למרות שהוא לא צריך את זה בשביל הריפוי. אבל לא, זה תפיסה שלה, מגיד מי שצריך לדון בה, אבל זה לא קשור לאוטרה ודחויה. זה לא אוטרה. אוטרה יכול להשאיר אותי עם איסור לכל דבר שלא מועיל לריפוי. זה לא קשור לאוטרה ודחויה. מה אוטר? גם איזה אוטר. אבל מה אוטר? אוטר מה שצריך לריפוי. נכון? נפקא מינה שנייה מביא, מה עם תשובה? חיללתי שבת בשביל להציל חיים. אם עשיתי חטא של חילול שבת, רק עשיתי זה באופן מוצדק כדי להציל חיים, סוף סוף חיללתי שבת, לעשות תשובה. ומי שאומר זה אוטרה, אז על מה לעשות תשובה? לא חיללתי שבת.
גם תחויה לא צריך תשובה.
ודאי שלא. איזה תשובה. הרי עשית את מה שההלכה מחייבת אותך. אתה צריך לעשות תשובה, שהקדוש ברוך הוא יעשה תשובה. הוא הכניס אותי לסיטואציה שנמצא אותי לחלל שבת. הרי אני קיים, אני יצרתי את הסיטואציה, מה רוצים ממני? אני נמצאתי בסיטואציה ועשיתי בדיוק את מה שההלכה דורשת ממני. אז על זה, על מה לעשות תשובה? חלק מהתשובה זה קבלה לעתיד. מה הקבלה לעתיד? שפעם באה שיהיה פיקוח נפש, אני לא אוכל על שבת.
אבל אני כן אעשה את זה.
ואותך אני אעשה את זה, אני חייב לעשות את זה.
אתה לא צריך להביא חטאת.
אה?
אתה לא צריך גם לזה, לא צריך
להביא חטאת. כן, אתה יכול להגיד, בסדר, אז חטאת אולי אתה פטור, אבל עדיין יש פה איזה מימד של עבירה.
אתה צריך להביא חטאת.
לא, יש עבירות שלא מחייבות חטאת. נכון, אבל יש עבירות שלא מחייבות חטאת. זה עוד לא אומר שאין עבירה. זאת אומרת, לעשות הקל הקל תחילה. זאת אומרת, אם יש לי אופציה קלה, אני אומר לא, גם באוטרה זה ככה. כיוון שאם אתה יכול לעשות את זה באופן קל יותר, למה שנתיר לך את החמור? נכון שמה שאתה צריך מותר לגמרי, אבל מה שאתה צריך, אם אתה לא צריך את זה, למה להניח זה אותר? אני לא אומר שאין תפיסות הלכתיות כאלה, אני אומר זה לא קשור לאוטרה ודחויה. עכשיו, בלשון הראשונים זה נקרא אוטרה ודחויה, לא משנה, אבל אני חושב שזה לא ניסוח מדויק, מאוטרה ודחויה זה לא יוצא. לדעתי אין שום נפקא מינה בעולם.
יש, לפסיכולוגיה, אבל בוא ניקח את הדוגמה של החייל, כן? אז אם אתה מחנך אותו, החייל הדתי, כן? כשהוא הולך לסיור, כן? בשבת, כן? הוא מקיים מצווה, כן?
אבל יכול שעדיין הוא מחלל שבת.
או שאתה הופך אותו ל... אתה שם אותו בסיטואציה שהוא צריך לדאוג כל דבר וזהו. לא, לא, בגלל שהוא בסיטואציה של עבריין.
לא, הוא לא עבריין, הוא רק להיזהר.
פסיכולוגית.
לא, פסיכולוגית, אז מה, אתה רוצה לעבוד עליו בשביל הפסיכולוגיה? אז עמדת עליו.
הוא מדבר על זה, אם יש לנו נקיפות מצפון, הוא חולל שבת.
אבל איזה נקיפה מצפון? הרי אם הוא עושה את הדבר הנכון, אז איזה נקיפות מצפון? אתה רק אומר, אולי טקטית, יכול להיות שטקטית כדאי לחנך באופן הזה. אבל אין הבדל באמת בין אוטרה ודחויה בתפיסה ההלכתית. אתה יכול להגיד שזה השפעות פסיכולוגיות כאלה או אחרי, בסדר. אבל אין נפקמינה. אז זה אפקט פסיכולוגי, צריך לטפל בו, הוא צריך להסביר לו את העניין ולפתור את הבעיה, לא צריך לעבוד עליו בשביל זה. הרי בסך הכל אני יכול להסביר לו את הבעיה, תשמע, זה דחויה, אבל אין שום בעיה, אתה צדיק גמור. רק תיזהר, לא לעשות שום דבר מעבר למה שאתה צריך, זה הכל. במקום שבו זה יכול להוביל להססנות מסוכנת, אז כמובן, אבל זה שוב לא קשור לאוטרה ודחויה, אלא פשוט אנחנו רוצים למנוע הססנות, אנחנו אומרים, חברים, אל תחשבו, תעשו מה שאתם רוצים. שוב, זה לא קשור לאוטרה ודחויה. זה גישה שאומרת, אני לא רוצה להגיע למצבים שנגיע לסיכוני נפש. בסדר? אבל זה עוד פעם לא קשור לאוטרה ודחויה.
היה מאוד, היה שם סיטואציות של חיילים שהתגייסו וזה, זה מאוד... הקל בספק בכוח נפש, וזה אמרו לו, שאול, אתה כוח מקל, וזה, אני מקל? אני מאוד מחמיר, אני
שמעתי את זה על רב חיים.
רב חיים?
כן, שבא אליו אישה לרב חיים. בא אליו אישה שתפסו לה את הבן לצבא הרוסי. אז הוא שאלה אותו אם היא יכולה לנסוע בעגלה מחוץ לתחום בשבת כדי להשתדל לשחרר אותו. אז הוא אמר לו, בוודאי, תסיעי, איזו שאלה, מצווה גדולה. תגידים שלא אומרים לו, מה, גדול המחמירים, רב חיים. כן, אומרים לו, מה, אתה כל כך מקל בהלכות שבת? הוא אומר, מה פתאום, אני מחמיר בהלכות פיקוח נפש. בצום ביום כיפור. רב חיים היה היסטרי בקולות. רב חיים והבן שלו, הרב בבריס. היסטרי בקולות של יום כיפור. כל מחלה, כל חשש, שום דבר, תאכל הכל, לא הקל הקל תחילה, תאכל לתאבון. הוא היה מחמיר היסטרי בפיקוח נפש, אמיתית. זאת הייתה גישתו. וזה נבע מתפיסה של חומרה, אמיתית, לא של כולה. אמיתית, בגלל ההחמרה שלו הוא הגיע לזה.
זה בדיוק הבדל בין הוטרה...
לא, זה לא הבדל. למה זה הבדל?
בישיבה, או בבית דין. שמסתכלים על על הנושא הזה בצורה של הוטרה, כן, זה לחיוב.
לא, אבל למה, אני יכול להגיד לבן אדם, תשמע, זה דחויה, ועדיין על כל חשש שיש לך תחלל את השבת.
יש מצווה לדחות.
זאת תפיסה פילוסופית או למדנית, האם זה הוטרה או דחויה, אבל מה זה משנה לפרקטיקה? לפרקטיקה אני אומר, אל תעשה שום דבר, כל מה שצריך, למה? בגלל ששבת נדחית לפני פיקוח נפש.
הרב, יש את יפת תואר, זה הוטרה לו בשביל ש... זה נראה לי גם כן מצד של הוטרה, כמו שהוא אומר.
לא, בישת יפת תואר זה בעיה יותר יסודית. כי בישת יפת תואר, אם מקבלים את חז"ל שלא דיברה תורה אלא שיהיה נגד יצר הרע, אז הטענה היא שאם אתה לא חייב לעשות את זה, אל תיכשל בזה. שם יש דווקא מינה. הטענה היא שזה כן אסור. ההלכה מאפשרת את זה כדי לא חיילים שלא יתחילו להתבלבל באמצע המלחמה, תעשו מה שאתם רוצים. בסדר? אבל אם יש חייל שיכול להתאפק ולא לעשות את זה, אז מן הראוי שיתאפק. זה נפקא מינה מאוד גדולה. בשאלה אם אתה רואה את זה כלך תחילה או כבדיעבד. זה לא אותו דבר כמו האוטרה. כי האוטרה והדחויה שניהם אומרים מותר לגמרי. מצווה לעשות את זה. רק השאלה האם פילוסופית זה יש מחיר או אין מחיר. בסדר? מחיר פילוסופי כזה. מה זה משנה בכלל? זה לא, אני לא מבין. יש שום נפקא מינה. זה באמת, זה סתם, אני לא מבין את הדבר הזה. בכל אופן, אז כן, אז מה שאני רוצה לומר בהקשר של הרב דסלר, שהוא אומר שכאשר אתה משקר בנסיבות שבהן ההלכה מחייבת לשקר, זאת אומרת, זאת אמת, זה לא שקר. מה הוא מתכוון לומר? זה לא סמנטיקה, מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר שכאשר אמרת שקר במקום שההלכה מחייבת, אין לזה מחיר מוסרי, זה אוטרה. זאת אומרת, אל תנוח דעתך, אין פה שום דילמה, אין פה שום בעייתיות בזה שאתה שיקרת. זה מה שהוא רוצה לטעון. עכשיו, פה זה קצת מקומם. מבחינתי. עוד פעם, אני לא יודע מה תהיה נפקא מינה, כי כמו שאמרתי, אין לזה נפקא מינה מעשית, זה רק באמת הפסיכולוגיה אולי.
יש פה אבל איזה אלמנט של חילול השם, שהאחרים ששומעים אותו משקר ויודעים שהוא משקר.
כן. לא, אם שהוא עושה את זה למטרה ראויה. לא, הוא עושה את זה למטרה ראויה. למה הוא צובע? הוא צובע כי כל מיני דברים. יש מצבים שבהם זה למטרה ראויה. אז נגיד שכולם מבינים, מי שיודע שהוא משקר, מבין שזה למטרה ראויה. אם לא, זה בעיה חילול השם, אז זאת בעיה צדדית. במקרה יכולה להתעורר, צריך לחשוב מה לעשות איתה. ברמה העקרונית, אבל נעזוב, כרגע נדבר על השקר של עצמו, בלי המימדים של חילול השם שיש בו.
זה כמו הבת שלי, נכון? אבא בלי נדר זה לא?
כן, בדיוק. זה באמת טעות חמורה העניין הזה. אז הרב דסלר בעצם, פה יש משהו מקומם בתפיסה של הרב דסלר, מה שהוא רוצה בעצם לומר, אני חושב, אני משתמש בדוגמה, אני לא חושב שזאת שיטתו הכללית של הרב דסלר, אבל הדוגמה הזאת מחדדת היטב את מה שאני רוצה לומר, התפיסה של החזון איש. התפיסה שאומרת, אין דבר כזה שקר ואמת במישור המוסרי. זה לא שאלה מוסרית. אם ההלכה אומרת לשקר, אז זה אמת, זה לא שקר. הוא לא מוכן לקבל מצב שתראה, ברמה נקרא לזה המוסרית, זה לא בסדר כי שיקרת, אבל יש ערך אחר שגובר על האיסור לשקר, ולכן טוב עשית ששיקרת, בסדר. זה נכון, ככה היית צריך לעשות. אבל זה לא אומר שהדבר הזה אין לו היבטים בעייתיים. זאת אומרת, אני לא מוכן לוותר על ראיית שקר כשקר. זאת אומרת, השקר הוא קודם כל דבר בעייתי. אחרי זה אני יכול להגיד, בסדר, היית צריך לעשות את זה, זה מוצדק, בסדר. אבל אתה לא יכול לרוקן את מושגי המוסר מתוכן, בעצם מה שהוא אומר שם, זה שאין דבר כזה מוסר. מה שההלכה אומרת, זה בעצם מגדיר את המוסר. הרי זה בעצם התפיסה. נכון? עוד פעם, אני לא חושב שזאת הייתה שיטתו הכללית, אבל אני משתמש בדוגמה הזאת כדי לחדד למה אני מתכוון. זו התפיסה שקראתי קודם, מה שהחזון איש, תולים בחזון איש. אז אלה שתי האפשרויות לזהות את ההלכה עם המוסר. עכשיו, זה שתי תת אפשרויות של הזיהוי. כן? עכשיו, יש את הגישה שאומרת, לא, ייתכנו קונפליקטים. יכול להיות מצבים של קונפליקט בין ההלכה למוסר. בגישה הזאת היא בעייתית על פניה. לא בכדי מה שפופולרי זה בעיקר אחת משתי הראשונות. בגלל שאז יוצא שהקדוש ברוך הוא בעצם מצווה עליי, בהלכה, לעשות משהו שהוא לא מוסרי. אמרתי שיש פה בעיה, אין פה בעיה לוגית, אבל בעיה פילוסופית יש כאן. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצווה עליי בהלכה לעשות מעשה שהוא לא מוסרי? לא, לוגית אין בעיה עם זה, למה בעיה? הלכתית מותר לעשות את זה, מוסרית אסור לעשות את זה.
הוא התחיל עם אברהם
אבינו. מה?
בדוגמה של אברהם אבינו.
שמה?
של עקידת יצחק.
כן, שאלה איך אתה מתייחס לזה. אז יש כאלה שיגידו, זה המעשה הכי מוסרי שיש, עקידת יצחק. אתה לא מבין למה? בסדר, תלמד יותר, אז תדע. אולי לא תדע אף פעם, צריך עיון, לא חשוב, אבל ברמה העקרונית, יש שם איזשהו עובד שמי שמבין אותו, מבין שזה הכי מוסרי שיש. כי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יצווה עליך משהו לא מוסרי. זה כך מסבירים בדרך כלל בעלי הגישה הזאת את המקומות הקונפליקטואליים. אבל במובן משם צריך להבין שזה באמת גישה בעייתית, הגישה השלישית הזאת שאמרתי עכשיו. כי זה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא מצווה עליי לעשות משהו שהוא לא מוסרי. איך ייתכן דבר כזה? שההלכה אומרת לי לעשות משהו שהוא לא מוסרי. לכן באמת אנשים אומרים, תיקח דוגמאות, כן, הדוגמאות שתמיד עולות בהקשר הזה, הצלת חיי גוי בשבת, הריגת עמלק, יחס לאישה, אני לא יודע מה, אישה, אשת כהן שנאנסה, הדוגמה החביבה עליה שכבר דיברתי עליה כמה פעמים.
ממזר?
כן, הרבה דוגמאות.
קובנות.
קובנות אולי, כן, בדיוק, יש הרבה, לא חסרות דוגמאות. והשאלה היא מה עושים עם דוגמאות כאלה, אז בואו נדגים את שלושת הגישות, בסדר? אז הגישה הראשונה של הרב קוק אומרת שאם היית מבין את המציאות עד תומה, את המשמעויות של המעשה עד תומן, היית מבין שזה בעצם צו המוסר האמיתי. אתה רק לא מבין, צריך ללמוד יותר, אולי אחרי שתלמד גם לא תבין, בסדר? לא הכל. מה? האם הרב קוק עצמו הבין? אני לא חושב. לא נראה לי שיש מישהו שמבין את המשמעות המוסרית של כל ההלכות, אני לא רואה איך אפשר, אני לא יודע. נכון, לכן אני חושב שזה לא... יש דברים שהוא ניסה להסביר, אפילו למדנו את זה בלנבוכי הדור קצת. בוא נגיד, ראינו הסברים טובים יותר כבר. אז הטענה, אז הרב קוק אבל כמובן ניזון מהתפיסה שאומרת שלא ייתכן קיומו של קונפליקט. זאת אומרת, ההלכה זה בהכרח האופן הטוב ביותר לממש את המוסר. הקוק מרחיק לכת עוד יותר בכמה מקומות ואומר, אין להלכה שום מטרה אחרת חוץ מהמוסר. אין גם דברים שהם א-מוסריים, לא רק אנטי-מוסריים. הכל מוסר. ואם אנחנו לא מבינים, אז, כן, אז הבעיה היא בנו. לא, הכל מוסר. הרב קוק זה הרי הכל מוסר.
כל הלכה שקיימת זה מי שעושה.
כמו שאל תגיד שחזיר הוא לא טוב.
אל תאמר אפשי ואפשי, אמר יצא ואבי שבשמיים גזר, כי חזיר, הרמב״ם עצמו כותב בפרק השישי. אז הוא מבחין, הרי הרמב״ם שואל בפרק השישי משמונה פרקים, הוא אומר, הרי יש סתירה בין דברי הפילוסופים לבין דברי חז"ל. כי חז"ל אמרו, אל תאמר אי אפשי לאכול בשר חזיר, אלא אפשי ואפשי, ומה יצא ואבי שבשמיים גזר עליי. בסדר? מצד שני, הפילוסופים אומרים שגדול מי שהפנים את עקרונות המוסר, שהוא מזדהה איתם, ממי שעושה את זה כמי שכפר רושד, כמי שעושה את זה כמצווה ועושה, נגד הטבע הרגיל שלו. אז אומר, אז איך, אז מה, איך מיישבים את זה? וזה מעניין שהרמב״ם רואה בדבר כזה סתירה. יש חז"ל מול הפילוסופים, אוקיי? אז סימן שהפילוסופים טועים, והכל בסדר. לא, הרמב״ם אומר, לא, אם הפילוסופים לא ניכר וחז"ל לא ניכר, זה דורש יישוב. אז יש פה סתירה. זה כבר מעניין. מה הסתירה שהוא מציע? וזה אגב, זה מתיישב היטב. תסתכלו שם על כל הדוגמאות שחז"ל מביאים, הוא עצמו עומד על זה. כל הדוגמאות הם מהטיפוס של חוקים. זאת אומרת, במצוות מוסריות יש עניין להפנים, לקבל טבע טוב, ולא רק להזדהות עם המעשה המוסרי, ולא רק לעשות כמי שכפר רושד. אבל בחזיר, אל תאמר יפשי לאכול חזיר. זה לא בכדי לקחו את הדוגמה הזאת, כי זה לא שייך למוסר. אז שם באמת, אז דווקא להפך, תהיה לייבוביץ' כזה, תהיה עובד השם, כי אתה מחויב לעשות מה שהוא אומר, לא בגלל שאתה מזדהה עם זה. אתה יודע? זה מה שאומר הרמב״ם. אבל בהקשרים המוסריים, אז הוא באמת אומר, כן, אתה צריך להזדהות עם הדבר הזה. אתה יודע, אז EFC זה לא קשור למוסר.
למה אי אפשר להשליך את הכל על EFC?
אז זה השאלה, זה הוויכוח.
גם בדברים מוסריים.
אז זה הוויכוח, החזון איש יגיד אי אפשי, מה יעשה להביא שבשמיים גזר עליי גם במוסר, כל, זאת אומרת אין מוסר, כל הלכה, הוא לא מקבל את ההבחנה הזאת, גם הרב קוק לא מקבל את ההבחנה הזאת לצד ההפוך, הוא אומר הכל מוסר, לא הכל הלכה.
גם להניח תפילין זה בא ל...
כן, לתקן איזה משהו מוסרי בחברה, באדם, בנפש, במה שלא יהיה. הרמב״ם עצמו בעליל חולק על שתי התפיסות האלה, הוא אומר יש קטגוריה כזאת ויש קטגוריה כזאת בהמון מקומות. הרמב״ם בשורש התשיעי בהתחלה, הרמב״ם בפרק השישי הזה שעכשיו הזכרתי, שמונה פרקים עושה מזה שתי קטגוריות שונות, בהמון מקומות. זאת אומרת, די ברור שהרמב״ם מבין שיש בהלכה מטרות נוספות חוץ מהמוסר. יש ערכים...
חוק זה לא משהו מוסרי.
מה?
חוק אלוקי. זה לא חלק מפתח.
השאלה, מה מטרת החוק? מה מטרת החוק? למה לא לאכול חזיר? זה משיג מטרה מוסרית שאני לא אוכל חזיר?
להיות כפוף לאלוקים.
למה הקדוש ברוך הוא רצה שאני לא אוכל מוסר? לא אוכל חזיר. לא למה אני לא אוכל. למה הוא רצה שאני לא אוכל חזיר? מה הוא רצה להציג? למה? אז שיגיד שתהיה כפוף במצוות מוסריות בלבד. מה הבעיה? חסרות מצוות מוסריות. שיפרט את כל המצוות המוסריות עד תום ויארגן את הכפיפות שלי בתחום המוסרי. למה להמציא סיבות חסרות טעם רק בשביל לייצר כפיפות? אני לא רואה היגיון בזה.
לייצר כפיפות זה משהו מאוד מוסרי.
אין בעיה, תייצרי אותה. אבל תייצרי אותה על מצוות אמיתיות. למה לייצר מצוות פיקטיביות רק בשביל לייצר כפיפות?
לא, כי המצוות אמיתיות, אז הייתי אומר, אני מבין וזה הגיוני.
לא, אז תסבירי, אי אפשר, אבל מה יעשה ואבישה בשמיים גזר עליי? תסבירי שבמצוות המוסריות אי אפשר ואבישה בשמיים גזר עליי. זה מוזר.
לא, אז היית אומר, לא, אני...
יש, ראיתי, אני חושב שהזכרתי פעם, יש...
אם אתה עושה את החלוקה, אז כנראה יש פה עוד רובד.
לא, אני מסכים לחלוקה, ותכף נראה מה היא אומרת. שנייה, אני לא מסכים למסכמה שאת מוציאה ממנה. יש מאמר של אליעזר ברקוביץ', הרב פרופסור אליעזר ברקוביץ', שהוא אומר את זה. הוא לא ראשון, אבל הוא מציג את זה בצורה יפה. יש שם כמה שגיאות לדעת פילוסופיות, אבל מאמר מעניין דווקא. בספר שלו... אוסף מאמרים, אסופת מאמרים שלו, נדמה לי במכון שלם זה יצא, לא הספר של יוסי, לא של רוט, אלא הספר מאמרים של הרב ברקוביץ', אחד המאמרים מוקדש לטעמי המצוות, ושם הוא מפתח מאוד את זה שבעצם מערכת המצוות נועדה לייצר את המחויבות הדתית, את הכפיפות לקדוש ברוך הוא, שבסופו של דבר המטרה היא רק מוסר. אבל אתה צריך להיות כפוף, כדי שבמוסר לא תסתיים ימין ושמאל וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אתה יודע, זה מין איזה גישה כזאת, טוב, זה... יש מקום לפלפל בעניין הזה. אז עוד פעם, היינו בשאלה מה כל אחת מהגישות עושה במקום קונפליקטואלי. כן? אז הרב קוק אומר לנו, תלמדו יותר, אם תצליחו להבין הכל, אז תראו שזה בעצם פסגת המוסר. הכל מוסר. ואז אמרתי שברמב״ם ברור שאין... שיש ערכים שהם א-מוסריים, שהם לא שייכים למוסר, הם ערכים אחרים, ושם באמת צריך להגיד אפשי ואפשי, אבל מה יעשה ואבישה בשמיים גזר עליי, להבדיל ממצוות מוסריות. ברמב״ם לא כתוב שיכולות להיות מצוות אנטי-מוסריות. כתוב א-מוסריות. זאת אומרת, יש מצוות שיש לה מטרה אחרת, לא מוסר, אלא משהו אחר. האם יכול להיות הוראה הלכתית שהיא אנטי-מוסרית, היא לא מוסרית, לא שהיא א-מוסרית, שהיא ניטרלית מבחינה מוסרית, כמו אכילת חזיר. אין לזה קשר למוסר, אבל בסדר, גם זה לא סותר את המוסר. אבל השאלה היא אם ייתכן מצב שההלכה סותרת את המוסר. זה לא כתוב ברמב״ם הזה לפחות. אוקיי? מה יעשה עם זה החזון איש? כמובן, אין שום בעיה. מה זאת אומרת? אין שאלה, כי מה זאת אומרת המוסר מתנגש עם ההלכה? מה שההלכה אומרת, זה המוסר.
אין קטגוריה.
אין קטגוריה, שנייה. אז מה המקום להתנגשויות? הכיוון השליש...
עצם, סליחה, אבל מה זה מוסר? פשוט, למשל, אני לא קורא הארץ באופן רציף, אבל בוא נגיד...
לא מוכרים
אותך. אתה חלק שהוא כן קורא או שהוא לא קורא?
מאז הרצח במרכז של השמונה הילדים זה. עכשיו, מה זה מוסר? באמת...
זאת אומרת, מה זה?
מה זה?
מה שכולנו מבינים, בלי להיכנס כרגע להגדרות.
זה קורה הארץ או...
לא, עוד פעם, אני לא מדבר על השאלה מה עושים מחלוקות מוסריות. יש איזשהו סטנדרט בסיסי שבסך הכל כמעט כולנו מסכימים. וכמובן, יש גם ויכוחים, בסדר, אני לא נכנס עכשיו לשאלה, על זה עוד נדבר. מה, עד כמה המוסר הוא אובייקטיבי, מה המשמעות של רלטיביזם מוסרי. אני בינתיים עוסק רק בתורה הוא מוסר. צריך עוד להגדיר את המוסר עצמו, זה עוד, גם בזה, בעזרת השם עוד נטפל. בסדר? אז התפיסה שלא מקבלת את הזהות בין ההלכה למוסר, אז נכון, יש ציווי הלכתי להרוג את המלך, לא יודע מה, לקורבנות, כל הדוגמאות שהבאתי קודם, והוא סותר את המוסר. המוסר אומר לא לעשות את זה. אנטי מוסרי, לא א-מוסרי. בסדר? ואני בקונפליקט. זאת התפיסה השלישית. שזה כמובן מעורר את הבעיה התיאולוגית, נקרא לזה, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצווה עליי לעשות משהו שהוא לא מוסרי. זה בעצם המפה באופן כללי, שלושת האפשרויות האלה. אז איך באמת ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצווה עליי לעשות משהו לא מוסרי? אז אם ניקח את התפיסה של הרמב״ם, שאומרת שיש לפחות חלקים א-מוסריים בהלכה, גם אם לא אנטי-מוסריים, אבל א-מוסריים. נגיד שמירת שבת. שמירת שבת זה עניין א-מוסר, אין לו שום קשר למוסר, בניגוד לרעיונות הסוציאליים שבדרך הרבה פעמים קולים בזה, לא נראה לי שזה קשור לעניינים סוציאליים.
החזון יש ורב קוק יגידו ששמירת שבת זה דבר מוסרי.
כל אחד לשיטתו. חזוני שאומר שאין דבר כזה מוסר. חזוני שאומר שזה מוסרי כמו כל דבר אחר. אבל הרב קוק ירגיש שזה מטרה מוסרית.
מבחינת כל הדברים המוסריים, אתה קורא להם, מבחינת חזוני והרב קוק הם מוסריים, הם לא
המוסריים. לא, מבחינת הרב קוק זה פשוט בגלל שאנחנו לא מבינים. ביסוד יש פה, מבחינת החזוני שאין דבר כזה מוסר. יש רק הלכה, זה סתם מילים המוסר. זה לא, ההלכה מחייבת, כי ההלכה מחייבת. זה שעם כמה דברים אנחנו מרגישים הזדהות, בסדר, אז יש לנו דפקטים פסיכולוגיים. זה לא אומר שום דבר. בסופו של דבר, מה שמחייב זה מה שכתוב בהלכה. זה, אין, הוא לא באמת מקבל את קיומה של קטגוריה כזאת של מוסר. עוד פעם, זה לא החזוני, זה מה שתולים בו, בסדר? אני כל פעם נזהר. כן, אז איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצווה ציוויים שהם לא מוסריים? אז כאן פה אני חוזר לנקודה שבה פתחתי. אם יש ערך שאומר אין שום טעם בחיי אדם, זה שטויות חיי אדם. פה תהיה לי בעיה תיאולוגית. פה תהיה לי בעיה תיאולוגית אמיתית. איך הקדוש ברוך הוא יכול להגיד דבר כזה שהוא נוגד אושיות מוסר בסיסיות? אבל אין, דבר כזה אני לא חושב שיש. מה שכן יש...
למות
בשביל לא לעבוד עבודה זרה. לא, לא.
אז אומר,
לא, לא. מה שהוא אומר, זה שישנן סיטואציות שבהן הערך של חיי אדם נדחה. הוא אף פעם לא יגיד, אין ערך לחיי אדם, נקודה. כך ערך מוסרי? לא נכון, הוא לא קיים. שטויות, סתם הזיות של בני אדם, ככה נולדתם, זה סתם אין איזשהו משמעות. לא, אין, דבר כזה אני לא מכיר בהלכה. מה שאני מכיר בהלכה זה סיטואציות שבהן ההלכה מורה לי לעשות משהו שכשאני בוחן אותו במשקפיים מוסריות הוא נראה לא מוסרי.
הכי קרוב לזה, וגם זה אפשר לקרוא לזה סיטואציה, זה מחיית המלך.
כן, אבל עדיין, אתה יכול להגיד שיש עניין במחיית המלך.
רק המלך.
כן, אבל יש עניין במחיית המלך. נכון שהמחיר הוא שאתה פוגע בחיי אדם.
אפשר לקרוא לזה סיטואציה, אבל סיטואציה קצת רחבה.
נכון, סיטואציה יותר רחבה. אבל עדיין, ברור שלא אמרו לך אין ערך לחיי אדם. גם לא אמרו אין ערך לחיי המלך. מה שאמרו זה שבגלל שמה שהמלך עשה, זה מחייב אותנו להרוג אותו. לא כתוב שאין ערך לחייו. לא כתוב שתדרוס אותו כמו ג'וק. אלא מה שכתוב זה שצריך להרוג אותו. יורים ובוכים, יכול להיות גם כן, כמו, כן, כמו שיח לוחמים. בסדר?
העיר הנידחת.
מה?
העיר הנידחת.
כן.
הורגים את כולם.
הורגים את כולם. לא משנה, עדיין. לא חשוב, אבל גם בהמלך זה ככה. חלק מהדעות. אבל הטענה עדיין שיש איזושהי סיבה, זה לא סתם כי אין איך לחיי אדם. יש איזושהי סיבה.
זה לא, ברור.
זה יותר חזק
מהשבוע. בסדר, בסדר. סתם מי שיצא פשע שגזר הדין הוא מעבד.
נכון, כמו בחילול שבת. כן, מהרבה מקומות, נכון. לכן, יש הרבה הקשרים הלכתיים שבהם אנחנו נראה שיש דברים שדוחים את הערך של החיים. אבל בשום מקום בהלכה לא כתוב שאין ערך לחיים.
אבל למה הם דוחים?
רגע.
בהלכה יש משהו מלא.
נכון, נכון.
זאת אומרת שהחיים...
זה לא אומר שאין ערך לחיים.
ברור. החיים שהם... שלוקחים לך
אותו...
לא שהם חסרי ערך, לא. זה כבר הנחה מאוד בעייתית. אלא יש ערכים מסוימים שהם יותר חזקים מערך החיים. נכון? יש סולם, זה אני כן מקבל. אבל אין טענה שאומרת אין ערך לחיים. אין... מה?
למה הם יותר חזקים?
מה, ערכים אחרים?
מקבלים את הערך.
אולי כן, אולי לא. אז יש מקום לדון מה ההסבר, אבל לא חשוב לי כרגע מעבר להסברים. זה מה שכן מוצאים בהלכה. שישנן סיטואציות שאם הייתי מנותק מההלכה, והייתי מסתכל במשקפיים מוסריות, פתאום להרוג מחלל שבת. מה, משוגעים? למה להרוג אותו? בסדר, תחנך אותו, פתאום להרוג אותו. בסדר, אבל יש איזשהו עניין דתי להרוג אותו. העניין הדתי הזה גובר על ערך החיים, ככה ההלכה אומר.
למה אתה הורג מחלל שבת? אתה מציל, על ספק בכוח נפש, אתה מציל אותו. אז איך שבת אתה הורג אותו? יש פה סקירוס תירה לוגית בזה של
אבל אני רוצה להגיד, לחזור עוד פעם לסוגי הסתירה השונים שבהם פתחתי. אין, אני לא חושב שיש איזושהי אמירה הלכתית שאומרת ערך מסוים של המוסר הוא שטויות. אין דבר כזה. אני לא מכיר אמירה הלכתית כזאת. כן, יש סיטואציות הלכתיות שבהן ערכים מוסריים נדחים בפני ערכים אחרים.
ההלכה מתייחסת למוסר?
מה זאת אומרת?
ההלכה היא הלכה.
זה שאלה של תפיסה. שאלה של תפיסה, על זה אנחנו דנים בדיוק. מה היחס בין ההלכה לבין מוסר?
לא, אבל ההלכה כהלכה מתייחסת למוסר?
הרב קוק אומר שכל ההלכה אינה אלא מוסר. זה הכל בדיוק על זה אנחנו מדברים. שאלה איך אתה תופס את זה? של מטה הלכתית, לא של הלכתית.
כן, העניין למשל של אם אתה נותן צדקה בלי שהתכוונת לקיים מצווה, אז אין לזה ערך הלכתית, כלומר לא...
אין לזה ערך הלכתי, למרות שבצדקה יש גמרא לא כזאת, אבל נגיד מצווה אחרת, אין לזה ערך הלכתי, אבל אתה אדם טוב, כן, בסדר? מה זה אומר?
לא קיימת הלכה, זאת אומרת.
לא קיימת את ההלכה, אבל עדיין...
קיימת הצדקה, אבל לא קיימת את ההלכה.
נכון, אתה מצווה.
לא קיימת המצווה, אבל אתה איש טוב, עשית מעשה טוב.
אז אני אומר, ההלכה כאילו אומרת, אני מנותקת מהמוסר, אני...
לא.
לא בגלל עשית מעשה טוב, תעשה את הצדקה.
לא, אתה יכול לקרוא, לתפוס את זה כ...
כדי לעשות מצווה.
כן, אבל אתה יכול לתפוס את זה כאמירה שבאה לגבש את המחויבות ההלכתית. העובדה שתוכן המצווה... כן מתאים למוסר. המצווה היא לתת צדקה. בעצם אתה יכול להגיד שמטרתו של הקדוש ברוך הוא שהוא ציווה לתת צדקה היא מטרה מוסרית. אך יש איזושהי דרישה הלכתית שאתה תעשה את זה כמי שמחויב למצוותיו של הקדוש ברוך הוא. למה? כדי שאם מחר בבוקר תתעורר על עצמו ולא יבוא לך לתת צדקה, עדיין תיתן כי אתה מחויב למצווה. אבל עדיין המטרה של המצווה היא מטרה מוסרית. זאת אפשרות. כן, אני אומר, פרשנויות אפשריות לכל הכיוונים. לכן אי אפשר להביא פה ראיה. כן, אז לכן, כל מה שניתן למצוא בהלכה, זה סיטואציות שבהן התנגשות מסוימת רואה בערך אחר עוצמה חזקה יותר מאשר ערך מוסרי, והיא דוחה אותו. אין אמירה הלכתית שאומרת ערך מוסרי מסוים הוא שטויות. אני לא מכיר דבר כזה.
כל דבר.
מה?
היא לא אומרת שזה שטויות על שום דבר שיש בעולם.
לא, עבודה זרה זה שטויות וזה אסור נקודה. לא, זה לא נדחה בפני משהו אחר. זה אסור נקודה. אכילת חזיר אותו דבר. כל הלאווים זה בדיוק דברים שהם שליליים נקודה. לא בגלל מצב. אבל לא תמצא לדעתי דוגמה לציווי הלכתי שהוא פשוט רומס עיקרון מוסרי סתם. בכל מצב. אין, ההלכה לא מקבלת את העיקרון המוסרי הזה בשום סיטואציה, לא בסיטואציה מסוימת. בשום סיטואציה. היא לא מכירה בערך הזה. לא חושב שיש דוגמה לזה. תודה? אז לכן צריך קצת להיות יותר זהיר עם האמירה הזאת. ועדיין, כמובן, ברגע שההלכה אומרת שמשהו אחר דוחה את הערך המוסרי, יש פה איזושהי אמירה שיש ערכים שהמטרה שלהם היא המוסרית. לא לא מוסרית, המוסרית. אם ההלכה הייתה אומרת ערך חיי אדם זה שטויות, אז זה היה אנטי מוסרי. כי זה בעצם היה אומר, ההלכה לא מכירה בציווי המוסרי הזה, או בערך המוסרי הזה של חיי אדם. פה אני אומר, לא, יש להלכה מטרות שהן א-מוסריות, לא אנטי-מוסריות.
לפעמים הן מתנגשות.
ולפעמים הן מתנגשות בערכי מוסר, וכאשר יש התנגשות, לפעמים הן אפילו גוברות. מה, אותה? כן, ברור, אני מדבר עכשיו על התפיסה השלישית. הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. הרב קוק אומר שזה מוסר יותר עליון. אני מציע עכשיו את ההגדרה השלישית.
אתה אומר שהרמב״ם לא אומר את זה, גם כן לא בטוח שזה כזה.
זאת אומרת, הרמב״ם אומר במפורש שיש דברים שהם מוסר ודברים שהם מוסר. לא, אבל הוא אומר שצריך גם להתייחס לזה אחרת. פה אני צריך להגיד אפשי ואפשי ואבי שבשמיים גזר עליי, ושם לא. הרמב״ם רואה בזה שתי קטגוריות נפרדות. בכמה מקומות אגב? הרמב״ם בתחילת השורש השיעי מונה את כל מטרותיה של התורה, הוא מונה שם גם מטרות שהן לא מטרות מוסריות. יש לה עוד מטרות. יש 4 או 5 סוגי מטרות שם שהוא מונה. הוא פשוט אומר, מה בכלל יכול להיות מטרה של מצווה, באופן כללי. אז הטענה שלי בעצם, אין בתורה ערכים אנטי-מוסריים. וזה מה שהרמב״ם אומר. יש בתורה ערכים א-מוסריים. אלא מהי? כמו כל, אפילו בתוך המוסר ראינו שיכולות להיות התנגשויות, גם בין ערך א-מוסרי לערך מוסרי, יכולות להיות התנגשויות. עכשיו, כשיש התנגשות, אנחנו בקונפליקט. יהיו מצבים שהערך האמוסרי יגבר. אבל אף פעם לא יהיה מצב שהערך המוסרי לא מוכר על ידי ההלכה כערך. אין דבר כזה. פה, במובן הזה, צריך להיות זהיר. מצד אחד. מצד שני, עצם זה שהרמב״ם אומר שיש להלכה מטרות שהן המוסריות, בהגדרה, נדמה לי, כמעט בהגדרה, יוצא מכאן שיכולים להיות קונפליקטים בין המטרות המוסריות לבין המטרות המוסריות. כמו שיכולים להיות קונפליקטים בתוך המטרות המוסריות. מה עושים במצב כזה? אפריורי, לפעמים זה יגבר, לפעמים זה יגבר. אבל לפעמים גם זה, הרי אנחנו מחויבים לכל מערכת
הערכים.
רגע, זה עוד לא אמרתי, זה השלב השלישי כבר, מה עושים? אני כרגע עוד בשלב השני. רק אני אומר שעצם זה שיכול להיות קונפליקט, אין עם זה בעיה עקרונית. כיוון שמה שאני בסך הכל צריך לומר כדי להבין את זה, שיש להלכה עוד מטרות חוץ מהמוסר. עוד מטרות, אחרות דתיות נקרא להם. אז אם אני אדבר על האשת כהן הזאת שצריך, שהם צריכים להיפרד, היא צריכה להיפרד מבעלה אחרי שהיא נאנסה, אז הרב קוק יגיד, זה המוסר העליון. אנחנו לא מבינים, אבל בעצם צריך להעביר אותה טראומה שנייה. אחרי שהיא נאנסה, צריך גם להיפרד מבעלה, את הילדים יסבלו, הכל טראומה שנייה, הרב קוק אומר, אנחנו לא מבינים. בעצם יש פה איזשהו מוסר עליון. החזון איש, או כן, מה שהוא מייצג לענייננו כאן, החזון איש יאמר, אין דילמה, זה מה שהתורה אמרה, וזה הכל. אין מוסר. התפיסה השלישית אומרת, לא, זה לא מוסרי. נקודה, לא מוסרי. אלא מה? זה בא להשיג מטרה אחרת. במקרה ההוא, שמירה על קדושת הכהונה. האם שמירה על קדושת הכהונה, נגיד שזה לחיות עם אישה כזאת, זה איכשהו פוגע בקדושת הכהונה. אני לא יודע למה, ככה התורה אומרת. אז בואו נתרגם את זה לשפה שלנו. האם פגיעה בקדושת הכהונה זה פגיעה במוסר? זה ערך מוסרי. אני לא רואה באיזה הקשר. אפשר לקרוא להכל מוסר, כמו החזון איש, ולרוקן את המושג מוסר מתוכן. אבל על פניו זה לא חשוב למוסר. אבל יש ערך כזה, ברור, וקידשתו, התורה אומרת שצריך לקדש את הכהנים, נכון? אז יש ערך דתי של שמירת קדושת הכהונה. והערך הזה יכול להתנגש בערכים מוסריים, אוקיי? ולכן נותרים קונפליקטים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא אומר שהמוסר לא חשוב, אלא הוא אומר, חשובים לי עוד דברים חוץ מהמוסר, ובמילא יכולים להיות גם התנגשויות, ואז צריך לדעת מה לעשות. עכשיו אנחנו מגיעים לרובד השלישי. של מה לעשות כשיש התנגשות. אבל עד עכשיו רק הסברתי למה אין בעיה עקרונית בזה שיכולים להיות קונפליקטים בין הלכה לבין מוסר. אין שום סיבה להידרדר לאחת מהתפיסות הקיצוניות שמזהות את ההלכה עם המוסר, או לכיוון זה או לכיוון זה. לא, אין בעיה עקרונית עם מצב קונפליקטואלי. בסדר?
זה לא בלתי בתורה, מעשה עדיין טובים בים ואתם אומרים שירה. כל המצבים האלה זה מראה שאצל הקדוש ברוך הוא חשובים הרבה דברים אחרים.
זה להפך, מעשה עדיין טובים בים ואתם אומרים שירה, זה בדיוק. הקדוש ברוך הוא יחזיע אותם והוא צועק על המלאכים, מה אתם שרים? יורים ובוכים.
זה מראה שזה כן שתי קטגוריות.
כן, נכון. יורים ובוכים, זה ממש יורים ובוכים. זאת אומרת, מעשה עדיין טובים בים, אני הטבעתי אותם. אבל שירה אל תגידו לי פה. זה ממש יורים ובוכים. אז הקיומו של הקונפליקט, אני חושב שהוא ממש לא בעייתי. הביקורת, כמובן, שמבחוץ, מחוץ לעולם ההלכתי, היא ביקורת שמניחה שיש בעולם רק ערכים מוסריים. אז באמת צודקים המבקרים שהם אומרים, אם אתה אומר לאישה להיפרד מבעלה הכהן, אז כנראה אתה לא מוסרי. הם לא מבינים שבעולם שלי יש, חשוב לי גם הערך המוסרי שחשוב לך, אבל יש לי עוד ערך שגובר על זה. עכשיו, יכול להיות שאתה מתווכח איתי, ויכוח, בסדר, יכול להיות. אבל תבין שזאת שיטתי. זאת אומרת, אתה לא יכול לשפוט אותי לשיטתך. בסדר? עכשיו, הביקורת מבפנים, יש גם ביקורת מבפנים על דברים כאלה, נובעת מזה שמניחים את ההנחות של הרב קוק, אבל לא מאמינים לו. מניחים את ההנחות של הרב קוק שהכל צריך להיות מוסרי, אין הערכים לא מוסריים, אבל תכלס, אל תספר לי שלהיפרד מבעלה זה מוסרי. את זה אני לא קונה.
ואל תגיד לי שאני לא מסוגל להבין.
בדיוק. מה זה לא מסוגל להבין? אף אחד לא מסוגל להבין, אז זה לא. אז אין דבר כזה. מה ההמצאות האלה? ואני לגמרי מזדהה עם הגישה הזאת, בדיוק בגלל זה אני לא מסכים עם הרב קוק. בתפיסה העקרונית. עם הקושייה אני מסכים, עם ההנחה אני לא מסכים. הם מניחים את הרב קוק שהכל צריך להיות רק מוסר, אבל הם לא מאמינים לפתרונות שהוא מציע. אל תניח הרב קוק ולא תצטרך לקבל את הפתרונות שהוא מציע.
להיות יהודי שמקיים את התורה והמצוות זה מוסרי או לא מוסרי?
אני שואל מה מטרת המצווה, למה הקדוש ברוך הוא הטיל עליי את המצווה הזאת, לא למה אני מקיים. אני מקיים כדי לציית לו, בסדר? אבל אני שואל למה הקדוש ברוך הוא אסר עליי לאכול חזיר. את חוזרת למחויבות, לא דיברנו קודם. אבל זה דיברנו קודם, בסדר? אז את חושבת שהמחויבות הזאת יש בערך מוסרי. בסדר, אני לא נוטה לקבל את זה, אני אקבל את זה, אני כרגע לא הוכחתי את הגישה השלישית, אני מסביר אותה. אני מציב את שלושת הגישות, אני בגישה השלישית, אבל אני לא הבאתי הוכחה לגישה השלישית. אני יכול לנסות להסביר מה הרציונל מאחוריה, למה היא נראית לי הגיונית. בסדר, זאת הטענה. מי שיקבל יקבל, ומי שלא לא. אני רק אומר שהרבה פעמים מדרדרים לשתי הגישות הראשונות, כי יש איזושהי בעיה עם הגישה השלישית, בעיה תיאולוגית. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצווה עליי ציווי לא מוסרי, ואנשים מרגישים נאלצים לאמץ את אחת משתי התפיסות ההן, עם כל הבעייתיות שיש בהן. אני אומר, עזוב, אני מציב לפניך אופציה שלישית, אתה לא צריך לדרדר לשם. אין בעיה תיאולוגית עם האמירה הזאת. אין בעיה תיאולוגית, אני חושב שזה הפרשנות הכי ישרה למה שרואים בתורה. אל תספר לי כל מיני ממדים נסתרים שיש פה איזה מוסר שאף אחד לא מבין. התורה אומרת שיש לנו מטרות נוספות, חוץ מהמטרות המוסריות. הזכרתי פה כבר פעם את הדברים גם של המהר"ל וגם של הדרשות הר"ן, מהר"ל בבאר התורה, בבאר הגולה, כן, לא, בבאר הגולה, סליחה, בנתיב התורה, בבאר הגולה, והדרשות הר"ן, בדרוש י"א, הם שניהם אומרים שההלכה הרבה פעמים היא פחות מוסרית ממערכות משפט של גויים. למה? בגלל שלהלכה יש עוד מטרות, מה שהדרשות הר"ן קורא חול העניין האלוקי, כמו הכוזרי, כן? זאת אומרת, מטרות דתיות, בשפה שלנו. וכשאתה רוצה להשיג כמו מכונת כביסה ומייבש, כן? מכשיר שהוא גם מכונת כביסה וגם מייבש, בדרך כלל ייבש פחות טוב ויחבס פחות טוב. כי מי שעושה שתי פונקציות, בהכרח אחת מגיעה לחשבון השנייה, או שהוא יהיה נורא יקר, כלומר, זה המכפלה הזאת היא קבועה. זאת אומרת, המחיר כפול היעילות של הכביסה והייבוש, או האוכל, כן, הטעם כפול המחיר, כפול הבריאות, זה קבוע. עכשיו תחליטו את מה אתם מגבירים ואת מה אתם מורידים, אבל אין ניסים. זאת אומרת, או מחיר, או אותה, אין, אתה לא יכול להרוויח מכל הכיוונים.
יש גם קשרות.
מה?
יש גם קשרות בפקטור.
כן, אמרתי.
אין ארוחות חינם. קשרות,
אני אומר. קשרות, כן.
אין ארוחות חינם.
כן, בדיוק, אין ארוחות חינם. ולכן, ברגע שההלכה מנסה להשיג יותר מטרות, ברור שהיא פחות תצליח בכל אחת מהן לחוד, לעומת מערכת שרוצה להשיג רק את המטרה הזאת. יש מערכת שרוצה להשיג רק את המוסר, אין לה שום קונפליקטים, היא תמיד תתנהג בצורה הכי מוסרית שיש. באופן תיאורטי. בסדר? לעומת זאת ההלכה, יש לה הרבה פעמים קונפליקטים שיווצרו, כי יש לה עוד ערכים. אז לכן לפעמים הפתרונות יהיו פחות מוסריים. זה מה שהם אומרים שם. אוקיי? אני חושב שזו תופעה מאוד ברורה. זה לא אומר שיש פחות, שהערכים המוסריים לא מוכרים בהלכה. זה אומר שהם לא היחידים שם. לא בונים יחידים, יש עוד ערכים.
אבל הרבה פעמים גם אתה כאדם, כמו שאומר הרב קוק, גם פה אתה לא תבין למה מעדיפים את הערך המוסרי על המוסר.
נכון.
ועד אתה לא מבין את זה, אז אתה שוב צריך להידבק לרב קוק
שתבין
את זה.
לא, לא.
מישהו אמר את זה.
נכון, אבל אתה יודע, ערכים דתיים אני לא מבין באופן מהותי. לא הייתי אף פעם בנצח שבאות לראות מה קורה שם שאני עושה. מוסר אני יודע מה זה. אז אל תספר לי שיש איזה מוסר שאותו אני לא מבין, אבל אם תדע אז תבין. אני מבין מה זה מוסר.
זה אתה מוכן לקבל.
כן, בדיוק.
דתי.
כן, כן. מי שלא מקבל את זה, אז באמת לא מקבל את זה. ואז באה ביקורת מבחוץ. אני מדבר על מי שמבקר מבפנים. אוקיי, אז בעצם, כבר צריך לסיים, אז גמרנו את שני המישורים הראשונים. אין בזה בעיה לוגית, ואין בזה בעיה פילוסופית. ברמה העקרונית, אני אומר, לפחות יש אופציה כזאת. כל אחד יאמץ לעצמו את מה שהוא, מה שנראה לו סביר. עכשיו השאלה היא רק מה עושים עם זה. בסדר? זה הרובד השלישי שבו נטפל בפעם הבאה, כולל כל השאלות של מוסר, אוניברסליות, יחסיות, כל מיני דברים נוספים.